השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. גילי וייץ פרסם בחודש שעבר בארץ את תמלילי החקירות של בנימין נתניהו בתיקי אלפים. אדוני ראש הממשלה, אתה מאמין במה שאתה אומר? זה מביך. זו הייתה כותרת המסמך המרתק שבו נתניהו מרבה לו לזכור ולהציג עצמו כקורבן. לפני שנה, בעיצומה של מערכת בחירות, התייצב גיא פלג באולפן חדשות 12 והקריא מדי ערב חלקים מאותם תמלילים. זה נמשך 10 ימים ואז הופסק. גיא פלג יספר פה עוד מעט שחשש שהמשטרה והפקליטות הגיעו למקור שנתן לו את התמלילים וגם הוזר להפסיק. נדבר כיצד ניסה נתניהו להפוך אותו לשמאלני, על השלטים נגדו בנתיבי איילון, הכינוי דמבו שהצמיד לו יאיר נתניהו ועל החיקוי בארץ נהדרת. נתניהו לדבריו כבר נערך למשפט שלו באמצעות עורכי הדין הטובים בארץ, בחשבון פשוט הוא מבין ש-90% הוא הולך לכלא, אומר גיא פלג. עוד קודם לכן, אהרון רבינוביץ' כתבנו על הקורונה והמגזר החרדי, מדוע הרבנים מזלזלים כל כך בהנחיות, על הטיפול הפיראטי בחולים ואיך כל זה קשור לחשש שהצעירים יחזרו בשאלה. ולבסוף גם על הרפורמה בדיני הגירושים, עורכי הדין מיכל פיין ורמי שממה התארו כיצד צריכים בני זוג להיפגש עם עובדת סוציאלית לפני שיגיעו לבית המשפט או לבית הדין, למה זה טוב ואיך הסגר הראשון והשני שינו את הסטטיסטיקה של הגירושים. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים עם הקורונה, המגזר החרדי, איך הוא מתמודד או לא מתמודד עם הקורונה. שלום לאהרון רבינוביץ'.
שלום וברכה.
אז אתה בדקת את היחסים בין המשטרה לחרדים, ויש איזו הסכמה, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, כנראה לא כתובה, אבל יש איזו הסכמה שבעל פה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, והמשטרה לא נכנסת לתוך השכונות החרדיות.
נכון, אז צריך להגיד כמובן שמדובר על הסכמה בין קהילות מסוימות במגזר החרדי, לא כל המגזר החרדי. רוב המגזר החרדי אכן משתדל לשמור מאוד על ההנחיות. בשמחת תורה הסתובבתי למשל בשכונת נווה יעקב, כמעט כל בתי הכנסת עשו את ההקפות בחוץ ועשו כל מיני מניינים באוויר הפתוח, אבל יש קהילות בעיקר במגזר החסידי חרדי, בטח בימי השערים החסידיות הקיצוניות, שהם למעשה הגיעו להבנות שקטות עם המשטרה, עם משטרת ירושלים. אנחנו נעשה את האירועים כרגיל, אתם אל תבואו, כל עוד אין תיעוד, העסק עומד. ואכן, כל החג, לא היה תיעוד מתוך האירועים האלה, כל העיתונאים, אנחנו שניסינו להיכנס, הכל היה רק מבחוץ, אבל
לא אפשרו לכם לצלם.
לא אפשרו, היה שם הבטחה מאוד כבדה על כל הכניסות האפשריות, החלונות היו סגורים, לא יכלנו לראות מה קורה בפנים.
בהתחשב בזה שהקורונה לא שומרת חג, אז איך זה בדיוק עוזר לנו בעצירת ההפצה של המחלה?
זה לא עוזר. זה בדיוק מה שהם, אותם קהילות בעצם אומרות, אנחנו ממשיכים להתנהג כרגיל.
לא מעניין אותנו קורונה.
זה לא שלא מעניין אותנו קורונה, אבל בסדר, זה מחלה, יש עוד הרבה מחלות, אנחנו נתמודד איתם, ובעיקר מה שהם אומרים זה שהמחיר שאנחנו נשלם על זה שאנחנו נעצור את החיים שלנו, הוא מחיר שאנחנו לא מוכנים לשלם אותו, שזה מחיר שבעצם אומר שאנחנו לא נוכל להתקהל בבתי כנסת, אז זאת אומרת שהתפילות לא באמת יהיו תפילות כמו שצריך, והמערכת החינוך שלנו תושבת, והישיבות לא יוכלו לפעול, וזה מחיר שאנחנו לא מוכנים לשלם אותו.
תכף נגיע להם, אבל קודם המשטרה, מי הסמיך את המשטרה להגיע בכלל להסכמות האלה?
המשטרה, אתה שואל שאלה מצוינת. משטרה לצערי עושה מה שהיא רוצה.
זאת אומרת, למה לך ולי אסור לעשות משהו? אתה מגיע לפה עם מסכה, אני מגיע עם מסכה ויכול לבוא שוטר לתת לנו 500 שקל קנס עם המסכה לא על האף, ולאותם חסידויות מותר לרקוד ביחד ולירוק אחד על השני ולהפיץ את המחלה.
התשובה בפשטות, כי להם יש יותר כוח משל יש לך. זה פשוט מאוד ככה. אז המשטרה אומרת, אוקיי, המחיר שאני צריכה לשלם בשביל שאני עכשיו אפנה שם את שמחת בית השואבה, הוא מחיר מאוד מאוד כבד, עימותים עם שוטרים, פצועים ודברים מסוג הזה, אני לא מוכנה לשלם את זה. אני מתאר לעצמי שמישהו במשטרה כנראה קיבל החלטה, בוא נעבור את השבוע הזה בשקט.
ואנחנו מדווחים גם שבעצם חולק רק דוח אחד לאחד בתי כנסת שבעצם השוטרים באו ועשו שם כן משהו.
כן, צריך לומר שהמשטרה, אגב, אני חושב שהם אמרו את זה גם לפני החג, אנחנו לא ניכנס לבתי כנסת ונוציא אנשים שרוקדים ספר תורה, אוקיי? זאת אומרת, זו הייתה החלטה מאוד ברורה. וגם למשל בחג אני ראיתי כמה שוטרים שנניח מסתובבים בנווה יעקב, הם הגיעו לשם ספציפית עבור חולי קורונה, שהשכנים התקשרו למשטרה בחג, שזה לא פשוט
פיקוח נפש אבל, לא?
כן, אבל זה מראה לך עד כמה המיינסטרים החרדי כן מנסה לשמור וכן חושש מהקורונה.
זאת אומרת, מישהו בא חג עצמו, התקשר ואמר, יש פה הפצה של קורונה.
יש פה חולה קורונה, מסתובב, והגיעו השוטרים. אבל אתם עוברים ליד כל בתי הכנסת, הם אפילו לא מכניסים, רואים מה קורה, ממשיכים הלאה.
בוא נדבר על אותן חסידויות. החשש המרכזי שאנשים יחזרו בשאלה, האם אותו חסיד לא הולך לבית כנסת בחג, ופתאום יתחבר לאינטרנט, יראה פורנו?
לא, לא, זה לא שחור ולבן, שאם עכשיו אתה לא נכנס לתפילה, אז מיד אתה נהיה חילוני. זה לא המצב. המצב הוא שבעצם כל מארג החיים הקהילתי יתפרק. זה גם לא יהיה משמעויות של החודש, חודשיים הקרובים, זה יכול להיות גם 5-10 שנים קדימה, 20 שנה אפילו קדימה. שהם אומרים שברגע שהמארג הקהילתי מתפרק, התוצאות וההשלכות של זה יהיו מרחיקות לכת, זה באמת יהיה פירוק. אגב, אני חושב שזה דווקא אצל החרדים. אם למשל עכשיו תשבית את מערכת החינוך החילונית לחצי שנה, ההשפעות וההשלכות שיש לזה על אותם ילדים ונוער שלא הולכים לבית ספר ולא מתחנכים, הוא עצום. אז אני באופן כללי מבין את העיקרון שלהם, ואני חושב שהוא גם נכון, רק שאני לא חושב שזה אומר שצריך ללכת בלי מסכה ולהתקהל בכל מחיר ולשיר ביחד וזה, זאת אומרת, אפשר למצוא את הפתרונות ואת דרך הביניים, כמו שאתה רואה, שבאמת חלקים מאוד גדולים בציבור החרדי מצליחים לעשות את דרך הביניים הזאת. מצד אחד, ממשיכים להתפלל, אבל עם מסכות בצורה מאוד מוקפדת, עם ריחוק, עם עברור, נקרא לזה שגרת חירום.
והרבנים האלה מוכנים לשלם את המחיר של אנשים מתים, שבני הקהילה שלהם מתים כתוצאה מהפצה מאוד מסיבית של הנגיף?
אז לצערי כנראה שכן. אגב, אנחנו עכשיו מפרסמים בארץ את הסיפור על האדמור מבלז. הוא למעשה המנהיג החרדי מהמיינסטרים. בוא נוריד רגע את הקהילות הקיצוניות במאה שערים, אבל במיינסטרים החרדי, קהילות ענקיות כמו בלז, ויז'ניץ, חסידיות גדולות שסוחפות אחריהם את כל החסידיות הקטנות, האדמור מבלז הוא הראשון שלמעשה קיבל החלטה עוד בגל הראשון, אנחנו ממשיכים כרגיל. וההחלטה שלו הייתה, כלפי חוץ אנחנו נשחק אותה שאנחנו מקפידים על הכללים. כלפי פנים, הכל ממשיך כרגיל. עד ממש אתמול, שלראשונה יוצא הקלטה שלו, הוא תוקף את שאר הרבנים שכן אומרים להקפיד על ההנחיות, ואומר, הם מנסים לרצות את השלטון, אנחנו לא, הדרך שלנו זה להמשיך את החיים כרגיל, ובעזרת השם לא יהיה נזק. זה פעם ראשונה שממש בקולו שומעים, כי עד עכשיו הם מאוד הסתירו את זה.
אז הוא כן מתייצב באופן גלוי נגד הממסד.
הפעם כן. אי אפשר להתחמק מזה. בהקלטה הזאת, חד משמעי אומר, אנחנו לא ניכנע לשלטון, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו רואים את חסידות בלז, שפתאום היא הופכת לפעול כתף אל כתף עם הקהילות הקיצוניות במאה השערים. ואותו דבר גם כן ויז'ניץ, ואותו דבר הרבה חסידיות נוספות. ואנחנו רואים פה את השסעים מתחילים להתרחש לנגד עינינו.
אבל למה זה קורה? כמו כל דבר בקורונה, היו דברים לפני זה, וזה פשוט יעצים את התופעה, או זה משהו, איזושהי תגובה קיצונית למחלה שהם רואים שכן הורגת אנשים מסביב?
אז אין ספק שהגרעין של הדבר הזה כבר התרחש, ולמעשה התרחש בעצם מאז פטירתו של הרב שטיינמן לפני כ-3 שנים.
שאין מנהיג.
שאין מנהיגות מרכזית. זאת אומרת, אין מישהו שכשהוא נותן הוראה, למעשה כולם צריכים פחות או יותר להתיישר. כרגע למעשה אנחנו נמצאים במצב שכל קהילה לנפשה, כל חסידות עם האדמור שלה, כל עיר עם הרבנים שלה, כל שכונה אפילו עם הרבנים שלה. הסכנה שבעצם מתרחשת פה זה גם פנים התוך הציבור החרדי, שאין מבוגר אחרי שירגיע את הרוחות, שיעשה סדר, וגם בין הציבור החרדי לציבור הכללי, אין עם מי להגיע להסכמות. אם נניח אתה עכשיו תגיע להסכמה עם רב מסוים, הרבנים לידו יגידו לך, לא, אנחנו
המתחרים.
כן, המתחרים. ומה שזה יוצר בעצם, זה נותן כוח לרחוב, אבל אם היית חושב שזה נותן כוח לרחוב, זה אחלה, זה דמוקרטיה, זה מצוין. זה למעשה מעצים דווקא את הקולות הקיצוניים, את אלה שלא מוכנים להתפשר.
כי אותם שומעים הכי חזק.
בדיוק, הם צועקים הכי חזק, הם מוכנים גם ללכת באלימות כשצריך, ואין להם שום בעיה ללכת עד הסוף. ואז מה שקורה, זה שדווקא הקיצוניים, ודווקא הקיצוניות מרימת הראש, והמיינסטרים, הזרם המרכזי, המתון, הולך ומתכווץ, ופחות ופחות נשמע, ופחות ופחות יש לו השפעה על הציבוריות החרדית.
וכשמגיעים מספרי האמיתים מתוך החסידויות, זה לא מלחיץ אף אחד, לא גורם לאף אחד לחשוב אחרת?
כשיש לך את הביג בוס, את הקדוש ברוך הוא איתך, אז, ויש לך השגחה פרטית, והכל זה כבר כתוב מלמעלה, וזה, אתה יכול להסביר.
טוב, לא תמיד עוזר.
אתה יכול להסביר. לא, אני מסביר את מה הם חושבים. הדבר היחיד שיש עליהם ביקורת פנים חרדית, זה שאנחנו, התוררים, מצווה אותנו לעשות את המקסימום האפשרי בשביל לשמור על חיי אדם. והם אפילו את המינימום לא מוכנים לעשות. זאת אומרת, אין בעיה, בסדר, אתם רוצים להתקהל, נניח, איכשהו אתה יכול לקבל. אבל למה בצפיפות? למה בלי מסכות? למה בצורה כזאת? בואו תעשו את זה, למשל, באוויר הפתוח, עם מסכות. בסדר, מצוין, אתם תוכלו להמשיך לנהל את חיי הקהילה, אבל עם כל מיני הגבלות מסוימות שלא ישביטו את זה לגמרי.
אבל הם ימשיכו לעשות מה שהם רוצים.
כשיש לך גם כן משטרה רופסת שנותנת להם לעשות את זה, אז הם מבינים שזה המצב. למשל, אני פרסמתי שבוע שעבר על כך שהיו פחות 5 תקיפות. היה כנראה יותר. בתוך שבוע אחד של עיתונאים על ידי אנשים בשכונות ובערים החרדיות, והמשטרה עד לרגע זה לא עצרה בשום מקום. כתב גלת שברחוב ראשי נלקח, הוא היה חייב לפתוח את הטלפון ולהראות בדיוק מה הוא כתב, למי הוא כתב, וצילמו לו את התעודת זהות. אנחנו יודעים איפה אתה גר, דברים מהסוג הזה, שגררו אותו לאיזו סמטה, איפה המשטרה. אז הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אגב, אני מוכרח לומר שבקהילות הקיצוניות מודים בשקט שאם המשטרה הייתה אוכפת כמו שצריך ביד קשה, הם היו מצליחים, המשטרה הייתה מצליחה. אבל הם מבינים שאוקיי, זה הדיל, המשטרה לא מוכנה לגבות את המחיר הזה שיקח ממנה...
האימות.
האימות, ולכן זה המצב.
אהרון רבינוביץ', תודה.
בבקשה.
עוד רגע יהיה פה גיא פלג עם תיקי האלפים של בנימין נתניהו, אבל עוד קודם פרסומת קצרה.
Kalkala, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission, to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a lama. To boldly go where no idiot like me has gone before and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named of a lama.
Hey Red, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer. אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת. עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אבל למה?
מנכ״ל משרד הביטחון לשעבר כותב בתציר לבגץ שבנימין נתניהו דפק על השולחן וביקש לרכוש צוללת שביעית. זה תיק הצוללות שבנימין נתניהו לא עומד עליו לדין, וזה פרסום של גיא פלג אתמול בחדשות 12. גיא פלג הוא עורך המרכזי שלנו היום, נדבר איתו בעיקר על מה שקרה לפני שנה, כשיושב באולפן ומספר על תיקי האלפים, מקריא אחת אחת את העדויות של בנימין נתניהו. שלום גיא פלג.
שלום.
אז אני רוצה לחזור איתך קצת יותר משנה אחורה. מגיעים אליך תיקי האלפים, החקירות של בנימין נתניהו, ואתה מגיע לאולפן הטלוויזיה, מתחיל פשוט להקריא אותם.
הצלחתי לשכנע שניתן משפט אחד. אמר לי המקום, אתה יודע, משפט אחד אתה יכול לתת. עכשיו אתה יושב עם עצמך ואומר...
הוא לא אומר אחרי זה, משפט כן, אתה צריך לבחור.
ויש לך חומר אינסופי, ואתה צריך לזקק את זה למשפט. אולי בגלל האדרנלין הגבוה, אולי בגלל, אני יודע, גודל השעה העיתונאית, בחרתי בסגור לי את העניין של ישראל היום או משהו כזה, ואתה תהיה כאן כמה שרק תרצה.
משפט שנוני אומר כדי כן. להגביל את ההפצה של ישראל היום, שהרוע כן. המתחרה המרכזי שלו.
והמערכת הייתה בהיי, זה היה שני סקופים מטורפים באותו יום, והיה ברור שזה הסיפור. אני מודה שנכנסתי לתחושה של חרדה. במקום ליהנות מהתהילה הרגעית, ממש נכנסתי לחרדה.
ממה?
היה לי ברור ש... אלה שאוחזים בחומרים, המשטרה, הפרקליטות, הם יודעים באותו הרגע כמה דברים. גם נתתי את השם של נוני מוזס, וגם קרוב לוודאי שנחשפתי לחומר עצמו, כי גם במרחק של זמן רב, זה תמצית ההקלטה. כלומר, אתה תסלק בעבורי את המתחרה העסקי שלי, ואני אפעיל את כל העוצמה שלי בעבורך, כדי שאתה תהיה כאן ראש ממשלה כמה שרק תרצה.
ואז הם יגיעו למקור שלך?
ולכן חשבתי... שהם יכולים להניח שיש לי גישה לחומר והכל, וידעתי שנוני נחקר רק פעם אחת, ושראש הממשלה נחקר, והייתי בטוח שלמחרת יוצא צו איסור פרסום על החומרים, או לחילופין, בגלל גודל הסיפור, תיפתח חקירת מחש.
ינסו להוציא מי דיברת בטלפון, לזהות את המקור.
וממש נכנסתי לסטרס, אבל חלף יום-יומיים, וראיתי שלא קורה כלום. לא קיבלתי אפילו לא טלפון עם דובר משרד המשפטים, לא ממישהו מהמשטרה שהלין על משהו. ואז אמרתי לעצמי, הם משתמשים בי, כנראה, המערכת, בתור מאיץ. עכשיו, מאיץ, למי שלא מכיר, זה טכניקה שהם השתמשו בה במשטרה, פרקליטות, לא מעט. הסיפור הכי מפורסם לדעתי זה פענוח הרצח של רענן לוי בקיבוץ שפעים, ששם הדליפו איזשהו פרט, כאילו יש איזו התקדמות בחקירה, וזה גורם לחשודים להתחיל לנסות לשבש את החקירה, לדבר בינם ובין עצמם, להיפגש, וכמה שזה נשמע פרדוקסלי, המשטרה מתה על שיבושים, כי מה הם אוהבים? הכי גרוע מבחינתם, שמגיע אחד כמו שאולו הלוויץ' לבית משפט, נגיד, בתיק אחר, ואז מבקשים 10 ימים להאריך מעצר, וקם העורך דין, ז'ק חן, אומר, חבר'ה, הבן אדם בן 70, בלי עבר פלילי, סובל מאי אלו מחלות, אחרי 70 בדרך כלל יש, כן. והם, המשטרה אוהבת לחקור אנשים אחרי לילה במעצר, זה יותר...
יותר אפקטיבי.
כן, יותר אפקטיבי. אומרים שם שבאבו קביר ככה יש טיפה רטיבות בקירות, חולדה רץ עלה, איזה ג'וק קטן, ניר חפץ דיווח אז על פרושים, הם אוהבים. הכי אוהבים לבוא לשופט בנסיבות כאלה, ואומרים, כבודו, החשש לשיבוש הוא לא חשש באלמה. הנה כבודו התרשם, העטפה אטומה, החשוד כבר שיבש את החקירה, הוא ניסה לשבש. אז אמרתי, זה מה שהם רוצים.
שדרך ההקלטות שלך, דרך מה שאתה משדר, ינסו לטעון שהחשודים מנסים...
לא, דרך זה, זה יגרום לחשודים...
להרים טלפון אחד לשני.
כן, ואז התווספו ראיות נוספות, או הנה שיבוש או משהו, ואז הצלחתי והמשכתי ככה מדי יום, כי שכנעתי את המקור וככה.
ישבת באולפן מדי יום ופשוט היה לך את המופע היומי של גיא פלא.
ואני זוכר שהתקשרה אליי, בהתחלה אהבו את זה והיה לזה פולו-אפים, אבל אחר כך חשבו שאנחנו עושים איזה מניפולציה. אני זוכר שקיבלתי טלפון של אריאנה מלמד מעיתון הארץ ואמרה לי, מה זה העניין הזה? תראו, בסוף אנחנו טלוויזיה ואנחנו אוהבים וידאו, ובהיעדר וידאו אנחנו משדרים אודיו, והכי גרוע מבחינתנו זה לשדר תמלול. אז אמנם...
אתה סתם יושב באולפן ואתה מקריא איתה.
כן, כנראה שיש משהו ייחודי בתמלול שלי, כי גם זה זיכה אותי סוף סוף בדמות בארץ נהדרת, וגם היה לי את הכבוד, באמת הכבוד, שראש הממשלה חיכה אותי על דוכן הכנסת. זה כבוד שלא כל עיתונאי זוכה לו. אבל בכל זאת, כמה אפשר לשאת, שאתה ביבי נוני, ביבי נוני, כמה אפשר לשאת? אז יש מגבלת המדיום, ואנחנו באמת עסקנו ושאלנו את עצמנו את השאלה, כמה אפשר לסבול את זה?
לא, אבל אנשים ממש חיכו להקלטות שלך כל ערב, האם הפעם תפתחו את המהדורה שוב שאתה יושב באולפן ומקריא?
כן.
כמה ימים זה יחזיק, אתה זוכר?
לדעתי 10 ימים, אבל בסוף הבנו שאנחנו צריכים לפרוס את זה לפרוסות, כי אי אפשר לסבול 20 דקות או חצי שעה של ביבי נוני, ביבי נוני, זה אי אפשר. אז פרסנו את זה לפרוסות. ולמה הפסקנו? הפסקנו כי אני זוכר שהיה כנס לשכת עורכי הדין באילת, והיו שם כל הבכירים, יועץ משפטי, פרקליט מדינה, כל ראשי אגף החקירות וככה. ואחד הבכירים שבבכירים תפס אותי לפינה ואמר לי, תשמע גי, כל הכבוד על הסקופים, אבל תדע שאתה גומר לנו את החקירה. אז אמרתי לו, איך אני גומר לכם את החקירה? הרי שני חשודים, הם זוכרים מה הם דיברו, אז מה הפרסום שלי מוסיף או גורע? אז הוא אמר לי, כן, הם זוכרים בערך מה הם דיברו. הם דיברו לפני כמה שנים. אתה מזכיר להם בדיוק מה הם אמרו. עכשיו, מכיוון הוא אמר אלין שאנחנו לא יכולים לחקור את ראש הממשלה כמה שאנחנו רוצים, ולא מתי שאנחנו רוצים, אתה מכין אותם לחקירה, ואנחנו לא ניתן לך לגמור לנו את החקירה. אז אני הבנתי את הרמז שאם אני ממשיך...
איפה יבוא עם הפטיש ויגידו תפסיק.
לא רק זה, אני חששתי שהם יבואו וינסו לצוד את המקור שלי. עכשיו, בסוף, בנקודת הזמן ההיא, החומר לא היה אצל 300 איש. וגם מתוך אחריות גדולה ודאגה אמיתית למקור, וגם אפילו מתוך אחריות למקצוע, זה נשמע ככה התפלצפות, אבל בסוף הבנתי מה המשמעות שצדים מקור בתיק עם כזה פרופיל.
אבל זה לא צנזורה עצמית?
אפשר להסתכל על זה כך ואחרת. אני אגיד לך למה, כי תראה, חלפו כמה חודשים, הייתה החלטת שימוע לגבי ראש הממשלה, ואחר כך הייתה החלטה להגיש כתב אישום, ואז מצאנו את עצמנו, לפני הבחירות, עם חומר אינסופי, שיכול למלא מהדורות 3 שנים קדימה, כל חומר כשלעצמו הוא פיצוץ, כל עדות מפילה.
למה נתניהו אבל בחר דווקא אותך? משהו התייצב שם בחולות קיסריה, דיבר נגד ערוץ 12, אחר כך הבן שלו קינה אותך דמבו ויצא ב...
אני אגיד לך מה...
עדיין מכנה?
כן. האמת שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, כי יום אחד אני זוכר שקמתי בבוקר, וקיבלתי אין ספור וואטסאפים, בעקבות השלטים האלה, הם לא יחליטו, היו שם 4 עיתונאים, אמנון אברמוביץ', רביב דרוקר, בן כספית ואני. ואני מודה שבשלב הראשון זה מאוד מאוד החמיא לי, כי
אתה במועדון
בעיניי,
נבחר.
בדיוק, בעיניי זאת סיירת מתכל של העיתונות, ואף פעם לא חשבתי שאני, אני מודה שאני משתייך אליה. הוא שם אותי שם, אז זה מאוד החניף לי והחמיא לי. והשלב השני היה שאמרתי לעצמי, איזה מזל שהוא שם אותי שם, ולא מי מהמתחרים שלי מערוץ 13, אילו היה עושה את זה, אז הוא כאילו לא סופר אותי, נכון? אם הוא היה שם שם,
אז היית נעליו.
ואז בכל זאת אמרתי לעצמי, הרי גם אמנון וגם בן וגם רביב, הם באופן אמיתי, כל אחד בדרכו שלו, הם סבורים שנתניהו הוא סכנה איומה למדינת ישראל. אני לא מתבטא ככה, ובנקודת הזמן ההיא גם לא חשבתי ככה.
היום אתה חושב ככה?
היום אני חושב שהוא עושה דברים איומים. אני פחות בא אליו בטענות מהעמיתים שלי, כי אני, נדמה לי, הוא נלחם על החיים שלו ממש. והוא מבין היטב שהסיכוי שהוא יסיים בכלא הוא סיכוי משמעותי מאוד. ולכן לי אין טענה לאדם שנלחם על החיים שלו. יש לי טענה לשופטי בגט שהחליטו כפי שהחליטו. יש לי טענה לציבור שחרף ההבנה הזאת תמך בו. פחות יש לי טענה לאדם שנלחם על החיים שלו בכל הכוח, בכל הכלים. נכון, הוא היה צריך לשקול שיקולים ממלכתיים ולא להשאיר אחריו שובל של מערכות מרוסקות. אבל בסדר.
לא, אוקיי. אבל גם כשהוא יוצא לקרב אישי נגדך, אתה עדיין
לא... אז רגע, ההסבר שאני נתתי לעצמי זה שנתניהו הבין, או מי מיועציו, הם העריכו, זה היה אחרי אגב הפרסומים בתיק 2000, הם העריכו שחומר חקירה בחלקו הגדול יגיע אליי, והם התחילו אז בקרב של לעשות לי דלגיטימציה ולנסות לערער את האמינות שלי ולצבור אותי בצבעים שגיא פלג הוא כמו אלה שהם אנטי נתניהו הארדקור, הארדקור. ואני חושב שבגלל זה הוא שם אותי שם, ואני מודה שזה היה מאוד אפקטיבי.
כן, זה הצליח לו?
אני חושב שכן. ואני חושב שנתניהו מה שהוא רצה, ולכן גם התגובות שלו היו, גיא פלג ממשיך עם גנץ טבעי, לבוא ולהגיד, אין פה דיווח אמיתי, אין פה בחירה מושכלת של החומר לפי העניין הציבורי, לפי החשיבות, אלא יש כאן אנשים שלהפך, שמחפשים את החומר כדי להובין איזה אג'נדה פוליטית. אגב, אותו דבר הוא עושה למשטרה, אותו דבר הוא עושה לפרקליטות, כאילו שרודפים אותו על בסיס פוליטי.
נו, וזה עובד לו, זה די אפקטיבי.
נכון, בשביל זה אני אומר, אתה יודע, בהתחלה, כמו שאמרתי, הוחמתי, ואחר כך הבנתי שסימנו אותי, עכשיו סימנו אותנו ממש, כי אחרי זה עלו השלטים של נסראללה וחמינאי, עם השלט הם לא יחליטו, וזה התחלף עם שלט של תמונה של אמנון אברמוביץ' ושלי, הם לא יחליטו. זאת אומרת, הם ממש תיגעו אותנו כאויבי המדינה. הרי נתניהו אומר את זה בצורה גלויה, שאיראן זה הנאציזם החדש.
טוב, אחר כך הוא קרא גם לחרם פרסום בערוץ שאתה עובד בו.
כן, אוקיי, אבל אני אומר, הוא ממש סימן אותנו באופן אישי. עכשיו אתה אומר לגבי העניין הזה, מה שהיה זה לפני ששמו עליי חרם מוחלט, יועצי התקשורת של נתניהו, לפני כן, היה לנו סיפור שעסקנו בו בעניין התיק 1000. אנחנו התחלתי לפרסם את הפרסומים על החומרים מתיק 1000, היו שחשבו שהמקור שלי זה נתניהו, כי הוא רוצה לגחך את זה.
רק סיגריות ושמפניות.
כן, ואז אחד המקרים עסקנו בעניין, היה לנו פרסום שיש עדות שם שהדס קליין מספרת שיוסי כהן, ראש המוסד, סיפר לה שנתניהו ביקש ממנו שיקנה לו סיגרים וככה. עכשיו, אחת הטענות של נתניהו, ודיווחנו עליה בזמן אמת בחקירה, זה אז ויינרוט המנוח, אני זוכר, הוא תדרך אותי, וזה היה במקביל גם אצל המתחרים, אצל אז ברוך קרא, שנתניהו ביקש שיבוא הרופא שלו, הפרטי, דוקטור ברקוביץ', כי הוא סובל מאיזושהי בעיה במחיצות האף, שמונעת ממנו לעשן כמויות גדולות, ואז אני פניתי ליועצים של נתניהו, אחרי שקיבלתי כבר את החומר, ואמרתי להם, תראו, אנחנו הולכים לפרסם קטע מתמליל, לא היה לי את כל החומר כולו. אז הם אמרו לי, למה אתה לא מפרסם את התמליל כולו? אמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, אני מפרסם מה שבידיי. אין לי את ההמשך. אז אמרו, אוקיי, אנחנו נעביר לך את ההמשך. אמרתי להם, בבקשה. ואז הם העבירו את החלק שבו נתניהו אומר לחוקרים, תשמעו, אני לא מאשן כאלה כמויות כמו שזה, זה לא סביר, אני סובל מאיזה בעיה ממחיצות האף, אני לוקח עוד ריבין, ואני לוקח עוד ריבין ויבוא הרופא. אז אני פרסמתי את החלק הזה, שהם נתנו לי את החלק המשלים הזה לבקשתם, ואז נתניהו עשה לייב בפייסבוק ואמר, גיא פלג מתעסק בעוד ריבין שאני לוקח באף, עד לרמה הנמוכה הזאת הם הגיעו. אמרתי, חבר'ה, בחייכם.
אתה נתת לי את זה.
לא, אני מבקש תגובה על פרסום שבעיניי משמעותי, שראש ממשלה פונה לראש מוסד ומבקש ממנו, ואחר כך הדס קליין העידה, שנתניהו במרכאות גם עקץ את יוסי כהן, כי לדברי הכהן אמר לה, הוא לא יחזיר לי, אני אף פעם לא יקנה לו יותר.
לא עושה לי את הכסף כן, על אותם סיגרים.
כן, ובניסיון להכניס את הדברים, להביא את, את הצד שלהם בעינן, הם מעבירים חומר, ואחר כך הם משתמשים בו כדי לגחך אותי. אז אמרתי, נשרוף את המועדון.
ויאיר נתניהו תסביר לי את האובססיה שלו איתך אותו דבר? הוא מייצג את האב?
תראה, אני אומר לך...
ודווקא בוא נכנסת יותר, ימת לטבוע, בסוף לא, אתה ואתה...
לא, אז אני אגיד לך מה, תראה, אני אספר לך את הסיטואציה. הסיטואציה שפעם, לפני שאולפן שישי היה, אנחנו עכשיו הרבה מאוד תוכניות מקליטים.
בגלל עמית סגל.
בגלל עמית סגל, כי כולם הבינו שיש צורך אמיתי וגם אני הבנתי אותו בזמן אמת. לפני זה, התוכנית שודרה בשידור חי, והיה לה אלמנט שהוא הוא הפך לחלק מאיתנו, זה הרשתות החברתיות. זאת אומרת, שאתה יושב בשידור, ואומר משהו בשידור, ותוך כדי זה הרשת מתחילה לבאור.
ואתה רואה בטוויטר מה כותבים
עליך. וזה מוסיף אדרנלין, והוא עונה וזה, ואתה תוך כדי שידור, זה מוסיף כאילו עוד ממד שהיום חסר. היום פתאום, אתה יודע, אתה מדבר, וכאילו המוח כבר רגיל, כאילו אין תגובה. כאילו, אתה יודע, זה... אז אני זוכר שמישהו מהחברים, שגם אחד האורחים שלי במערכת, ראה לי מה יאיר כתב, ואמר, זהו, עכשיו אתה כותב לו ככה וככה וככה, ואני בלעת השידור, בלי לחשוב, צייצתי ציוץ, אם אתה לא מוחק את הציוץ, אני טובה עכשיו.
זה עם אדם בו.
עם אדם בו. עכשיו, אני אגיד לך מה, יש לי כל מיני בעיות עם עצמי. אין לי בעיה עם הצורה שלי, ואין לי גרם של בעיה עם האוזניים שלי, להפך, אני חושב שזה דבר מאוד חינני, באמת.
יפה שהגעת על
בזכותו. לא, אז זהו, שלא הגעתי לזה בזכותו. אני אומר, אתה יודע, כל אחד יש כאלה פתאום נושר להם השיער. אתה יודע, שנינו גברים קרחים.
נכון.
אז אני אומר, יש מי מחבריי שהתחילו להתקרח, וזה היה מלווה במשבר אישי. אני קרח מגיל מאוד צעיר, ואני זוכר שהייתה לי בדיחה עם אמנון אברמוביץ', אפרופו איזה אדם מפורסם שנוהג להתכסות בפאה, ואמנון ואני תמיד היינו צוחקים. איך אדם, שם על עצמו שיער של אדם אחר, הרי זה מהות הפאה, ותמיד היינו ככה מתבדחים. אז בדיחה אולי שרה טעם, אבל אני זוכר שהיינו ככה מתבדחים, אז אין לי בעיה לא עם הקרחת ולא עם האוזניים וזה, אבל הציוץ הזה שאני בעצם בסך הדעת, תוך כדי שידור מאוד יצרי, כתבתי, ויאיר נתניהו חשב שהנה הוא ייתר את נקודת התורפה, ואם הוא יקרא לי דמבו או פלפילון, אני ממש ייכנס לעצבות גדולה ויחווה פגיעה. אז באמת אני אומר, זה הפסיק לשעשע אותי, האמת זה הפסיק לשעשע אותי, אבל מה כן שישע אותי ממש, שתוך כדי נבירה בחומרי החקירה, אני מצאתי ציטוט של איך שאול אלוביץ' מכנה את יאיר נתניהו, וזה הפך לשמו השני של יאיר נתניהו, וזה שישע אותי ומשעשע אותי עד היום, ואני אגיד לך יותר
תזכיר
מזה.
תזכיר לנו.
הוא כינה אותו בשיחות שלו עם אילן ישועה, ילד זין. עכשיו, אני הבאתי את התמלול הזה, וזה הפך כך, עשו לי מזה ככה כל מיני פרודיות, וכל מיני קליפים, וכל מיני כאלה, ושקראתי את זה, אמרתי, שאול אלוביץ' גאון.
נתן לך את הכינוי בזמן. בוא נדבר על המשפט נתניהו, כן. בגדול בינואר אמור להיפתח, אתה בתור כתב משפט אמור לסקר את זה, בוא נגיד תהיה דחייה, בטח הוא יצליח לדחות את זה עוד קצת, תהיה משפט, נתניהו יתייצב שם, הוא בכלל מתכונן למשפט?
בתחילת הדרך, אני חושב שאני תרמתי לנרטיב של נתניהו לא הולך למשפט, כי היו לי גם, אני זוכר כמה פרסומים, שהוא, לא רק שהוא לא אסף את החומר, אלא ש...
הוא לא בא לקחת את הארגזים.
כן, כל מיני, כן, אז עסקנו בזה הרבה. בסוף, נתניהו הוא אדם מולטי טלנט, זאת אומרת, אדם מאוד מאוד מוכשר, ומאוד מאוד חריף, ומאוד מאוד מנוסה, וגם אדם עשיר. ובסוף, הוא הולך למערכה משפטית, ואמרתי לזה, מה הוא עושה? אין לו צוות הגנה. אתה יודע, אני זוכר שישבתי וספרתי, כמה עורכי דין היו לרגע והלכו, אתה יודע, אני יכול למנות לך, זה רשימה בלתי איזה, אייל הכהן וקרן שפירה, וירון קוסטליץ היה שם לרגע, ונבות טלצור, ופיני רובין.
ולכם מהם הוא חייב כסף גם.
וכן, ורשימה אינסופית, ואתה אומר לעצמך, בסוף, איך הוא מתכונן לעניין, זה נראה לא רציני, ואחר כך הלך לשימוע, ואחר כך העורך דין שהוביל את השימוע, שכחתי אפילו כבר איך קוראים לו, יוסי אשכנזי, גם הוא עזב את הצוות, אז אתה אמרת, הוא כנראה יודע מה שאנחנו לא יודעים, שלא יהיה משפט, הרי אחרת אין שום הסבר הגיוני לעניין. והאמת שיש פרשנים, נגיד נחמיה שלכם למשל, שהוא ממשיך בנרטיב הזה, כן?
שבסוף הוא יצליח לבטל את המשפט.
לא, הוא לא מתכונן למשפט, ואני מודה שהיום אני לא סבור ככה, כי היום...
תחשו שהוא מתכונן.
כי בסוף, קודם כל, ועדת היתרים לא ישרה לו את ה...
את הכסף שהוא ביקש לקבל למומנט המשפט.
והוא הפך עולם בשביל זה. שניים, בסוף הוא מגיע לפתיחת המשפט עם שניים מבחירי עורכי הדין. עכשיו, זה לא בחירי עורכי הדין שתהילתם בעברם, זאת אומרת שהם מייצגים איזו מסורת משפטית גדולה, אבל הם פחות בשוטף, אני לא רוצה לנקוב בשמות של אחרים. בסוף, בועז בן צור, מטפל בתיק 4,000 שהוא תיק המשמעותי, נדמה לי שיש קונצנזוס שהוא, אם לא הבכיר, אז ודאי אחד משלושה או ארבעה או חמישה בחירי עורכי הדין שהם מייצגים בתיקים פליליים, צווארון לבן, ועורך דין בועז בן צור הוא עורך דין רציני ביותר, היה מועמד לבית המשפט העליון, אין חולק, תלמידו של דוקטור ויינרוט, אין חולק, וכמובן המתחדד, שוב מאותו בית ייצור, והם לא עובדים בחינם, אסור שהם יעבדו בחינם, שניהם לא היו לוקחים צ'אנס לעבוד בחינם, זה לא תיק שאפשר לעשות אותו בחינם, יש שלוש ישיבות בשבוע, זה לא רק הרבה עבודה, זה בעצם סוגר לך משרד, כי אם יש שלוש ישיבות בשבוע, אתה צריך גם להתכונן לישיבות, וזה חומר אינסופי. אז אנחנו מבינים שנתניהו שילם, כנראה מכיסו, אולי הלוואה, אולי לא יודע מה הוא זה, אבל הוא נאלץ לעשות צעד שהוא עשה כל מאמץ להימנע ממנו, שלב ראשון. שלב שני, יש לו צוות משפטי מעולה. ולכן אני חושב שכל האמירות האלה שהוא לא מתכונן למשפט, הן פשוט אמירות שאינן נכונות.
אבל בסוף, מה עסקת טיעון? מה האמור שלך?
מה נאשם יכול להגיד פנאי לעסקת טיעון? זאת אומרת, עסקת טיעון זה אומר הודעה ולו חלקית באשמה. אז
טוב, ברור... גם אופציה של חנינה לא הזכרנו פה, אבל גם יכולה להיות
כן, פה. אני לא בטוח, כי תראה, אני אענה לך גם על זה, אבל בסוף צריכים לבחון איך משפחת נתניהו, וכבר אנחנו יודעים, וזה גם עולה בבירור מהחומר, שמדובר במשפחה שמקבלת ביחד את ההחלטות שלה. איך משפחת נתניהו קיבלה החלטות בתיק פלילי אחר? עכשיו אנחנו רואים בתיק של שרה נתניהו...
שבסוף הודתה, אומנם...
לא רק זה, מבחינת שרה נתניהו, צריכים לזכור, שלא היה כאן סיכון משמעותי. כי היה ברור שגם אם היא תנהל את התיק עד הסוף, היא לא הולכת לכלא. ובסוף זה עניין של כסף. עכשיו, אני מתאר לעצמי שיוסי כהן לא מרושש אותם בשכר טרחה שהוא גובה. והופעות בבית משפט מבחינת שרה נתניהו, הם דבר שהיא עושה מעט לעט על רקע כל התביעות האזרחיות נגדה. אז... מה הסיכון שהיה להם כאן על הכף? במקום הכנס שהם סגרו של 30,000 שקל, נניח והיה מתנהל הליך, אז הם היו צריכים לשלם לכל היותר 300,000 שקל. אני
טוב, הרבה
לה...
כסף.
עכשיו, הייצוג המשפטי לא יקר אצלהם, וסכנה לכלא אין, הייתה צריכה כמה הופעות לא נעימות בבית משפט. אוקיי, אל מול הרכנת ראש, הודעה בביצוע עבירה פלילית על כל המשתמע מזה.
טוב, אחר כך היא קצת חזרה בה, אגב.
לא משנה, בסוף עמדה בבית משפט ועודתה בביצוע.
אמרה, אני אשמה.
זה לא דבר של מה בכך, בעיניי, ואני מקווה שגם לא בעיני הציבור, שאדם מודה בביצוע עבירה פלילית. אז אני רואה שבסוף, חרף כל, יוסי כהן אמר שהם לא רק שהם לא, לא תודה, הם יתבעו את החוקרים והפרקליטים שהעיזו לתפור את התיק בכזאת גסות, ואת מני נפתלי, העד המרכזי שם והכל. אנחנו רואים בסוף עודתה. עכשיו, במקרה של ביבי, הסכנה למאסר ומאסר ממושך היא סכנה משמעותית, אנחנו צריכים לזכור.
עבירת שוחד פה יש.
לא רק זה, 90% מהתיקים במדינת ישראל מסתיימים בהרשעה, זה אנחנו יודעים. והרשעה בשוחד, אמר בית המשפט העליון, משמע כלא. אגב, בכירים, נבחרי ציבור, בכירי ציבור, נשלחו למאסר גם על עבירה של מרמה והפרת אמונים. דני דנקנר הלך לכלא על מרמה והפרת אמונים. שלומי לחיאני, ראש עיריית בת ים. סטס מסז'ניקוב על מרמה והפרת אמונים. כלומר, שוחד שולח אותו לכלא לכמה שנים. אז לפי הסטטיסטיקה, אילו אני היועץ שלו, חף מכל הכרה של החומר. אם 90% מהתיקים מסתיימים בהרשעה, ואם הרשעה בשוחד משמע כלא, אז 90% שנתניהו הולך לכלא. אז זה הנתון שלו. ועל זה תוסיף את העוצמה של התיק, של חלק מהתיקים, עם עדי המדינה, והעדים הבלתי תלויים, כמו הדס קליין בתיק 1000, שהיא לא חשודה, ולא הייתה חשודה, ולמה שתשקר, ויש אין סוף חיזוקים לדברים שלה, וכיוצא בזה. ותוסיף לזה שהוא קיבל הרכב, שראשת ההרכב היא מישהי שהיא ידועה, בחוסר הסבלנות שלה ובנוקשות שלה בכל מה שקשור לשחיתות של אישי ציבור.
טוב, אבל דווקא בהקשר הזה, אם אני חוזר לדברים שלך שאתה הרגשת תחת מתקפה ואמרת שקצת ריסנת את עצמך, יכול להיות שפה
לא, לא,
גם...
לא ריסנתי את עצמי בגלל המתקפה.
לא, בגלל האווירה אמרת שהייתה מסביב, איזה אינטרסים אתה משרת,
לא, אני שאלתי, תראה, בסוף אתה מקבל חומר ואתה מעריך שתיפתח או חקירה או צו איסור פרסום וזה לא קורה. אני באמת כאילו שאלתי את עצמי, אחת השאלות, תראה, הרי המשטרה... היא לא מאוד מרוסנת בבקשות לצווי איסור פרסום.
זה אנדרסטייטמנט.
כן, ואני שאלתי את עצמי, למה לא מוצאים צו איסור פרסום? זאת אומרת, אני פוגש בכיר מאוד במערכת, שאומר לי, אתה הורס לנו את החקירה. אז אמרתי לעצמי, אתה יודע, זה לא שהם נזהרים ומשתמשים במסורה בצווי איסור פרסום. זה דבר שהם עושים מעשה יום ביומו, כמעט בשלוף, כל תיק רצח, כל תיק אונס, בתוך דקה, בין שצריך ובין שלא צריך, מוצאים צו איסור פרסום. אז דווקא פה בתיק הכי רגיש, פתאום, אתה יודע, זכות הציבור לדעת כל כך חשובה להם. אז לכן חשבתי שזה מקדם להם איזשהו אינטרס, ככה חשבתי. אבל אני אומר, טעיתי, כי אחר כך פגשתי את אותו בכיר, שהסביר לי את העניין. עכשיו, אני לא תופס את עצמי, אני לא עוזרו של משטרת ישראל. פוגע לכם בחקירה, יש בשביל זה בית משפט, אני לא צריך לשקול את השיקולים שלכם, אבל אני חשבתי שבגלל שצפיתי, שעלולה להיפתח חקירה כדי לתפוס את המקור שלי, אני הייתי מאוד מודאג.
אבל הלחצים האלה של נתניהו, גם על התובעת ליד בן-ארי, גם על הרכב השופטים שכבר דיברו על מה מהותם וכולי, לא משפיעים בסופו של דבר על האנשים האלה ולא יעזרו לו בתיק?
אני לא יודע, אני לא חבר של ליד בן-ארי.
זה לא קל, אתה תסכים איתי, במצבה.
אז בסוף, תראה, אני אגיד לך מה, קל, זה הכל בעיני המתבונן. קודם כל, תראה, לא היו לי את השיחות אינטימיות בעניינים האלה, אני לא משתפת אותי והכל, אבל שיבקשה צו כנגד התרדה, משהו, אז היא אמרה דברים שם, כמה זה פוגע במשפחה שלה, ומטריד את הילדים שלה וזה. אבל עכשיו, איך ליאת לוקחת את זה? אני לא יודע, אבל אילו אני בנעלה הייתי אומר לעצמי, כשאתה הולך להיות תובע, אתה מגיע למקום שבו אתה התובע, ואתה תובע את ראש הממשלה על כל המשתמע מזה, עם האחריות האדירה של גיבוש החומר, איסוף החומר, קבלת ההחלטות בתיק, וניהול התיק בסופו של יום. בסוף, זה רגע האמת. זאת אומרת, זה, מי שהולך במסלול הזה, אז הוא צריך להגיד לעצמו, הגעתי לרגע מאוד מאוד משמעותי בחיי המדינה. ממש ככה. ואני חושב שככה היא צריכה להסתכל על זה. ברור שיש מחירים אישיים בדרך.
טוב, אבל זה גם לא קל, כמו שאתה העיתונאי הפכו אותך לסיפור, הצמידו לך מאבטח, גם היא מתמודדת עם משהו שהוא מחוץ לכותלי בית המשפט, לא מה שהיא חשבה בתור תובעת שהיא תגיע לזה.
בסדר, אז אני אומר, זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין. עכשיו תראה, אני אגיד
חלק
לך...
חלק מהשואו?
אני אגיד לך, אני לא חושב שזה שואו. יש איזו מין השוואה מופרכת בעיניי בין אולמרט לביבי, כאילו ש...
רביב דרוקר היה פה שבוע שעבר, בדיוק זה מה שעשינו.
כן, אז כאילו, אני חושב אחרת לגמרי, אני חושב שאולמרט התנהג במרכאות, באלימות, בדיוק כמו נתניהו, ואילו הדברים היו תלויים בו, והיה יכול להישאר ראש ממשלה, אני מתאר לעצמי שהיה מתנהג כמו נתניהו, אם לא חמור באופן יותר. ואם אנחנו מייחסים לנתניהו את כוונת העל לנסות ולסכל את המשפט, הרי שאולמרט הצליח לסכל את המשפט, באופן הזה שבו העדה המרכזית נגדו, הוא, כך על פי הודעתו ועל פי הראיות שאנחנו שמענו, הוא מנע מעדה משמעותית מלהעיד במשפטים
עד
שלו.
עד ששולה זקן נשברה.
באמצעים כספיים, באמצעים של לחצים שהופעלו עליה, מה זה אם לא סיכול המשפט? אני כבר לא מדבר על העובדה שצצו איזשהן הקלטות שאני פרסמתי, של התובע אורי קורב, שבעתיה נעצר ממש המשפט, ועמדו להעיף את התובע מהפרקליטות. אנשים שוכחים את זה. יש לי את החשש הלא מבוסס, שידוע הייתה בזה, אבל אני אומר, החשש הלא מבוסס. וההחלטה להצמיד לליאת בן-ארי מאבטח, זאת החלטה של משטרת ישראל ושל הפרקליטות. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שיש מידע קונקרטי שמישהו עומד לפגוע בליאת בן-ארי. למיטב הבנתי, אין מידע כזה. וההבטחה, טוב שיש את ההבטחה הזאת. אבל אני אומר, המערכת מחליטה ובצדק לא לקחת צ'אנס, כדי שהסיכוי הקטן שיקרה משהו, לעיין אותו, ואז באים לנאשם ואומרים, בגללך היא מאובטחת. היא לא מאובטחת בגלל ביבי. הוא כמובן מסית את ההמון נגד עיתונאים ונגד זה. כן, אבל בסוף זאת החלטה של הפרקליטות. אני למשל זוכר שאני דיווחתי שמיקי גנור, מי שהיה אז עד המדינה בפרשת הצוללות, בדירת מסתור, ואנשים גיחחו, אמרו, מה, ביבי ישלח, ביבי או דוד שמרון ישלחו, ואני אמרתי להם, חבר'ה, בסוף, תחשבו שאתם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה.
לא רוצים לקחת סיכון.
והוא אומר לעצמו, יש לי עד, העד הזה יכול לרסק חיים להרבה מאוד אנשים, בסוף יכול אחד מהם, לא יודע, לקחת אקדח, ללכת לראות פה. מי צריך לקחת צ'אנס? למשטרת ישראל אין משאבים?
אז בואו נסיים עם 2021, נערך שידורים ישירים מבית המשפט, כל דיון במשפט נתניהו, כל פסיק ננסה לתפוס שם, יהיה מעניין, או שזה יהיה הליך משפטי מאוד ארוך ומשמם בסופו של דבר?
אז אני אומר שוב, תראה, אני חושב שנתניהו רוצה ומבין את המשמעות שהוא יישב באולם כשמומו פילבר שאמר בחקירות שהוא מעריץ את נתניהו ואומר היום שהוא מעריץ את נתניהו יעיד. ואני בטוח שכשניר חפץ שמדגיש בפני כל מי שיקשיב לו שהוא אמנם הקליט ובאופן סדרתי רבים אבל לא את ראש הממשלה, כלומר הוא מעריך מאוד, זה גם עולה מהחומר, מכבד מאוד את ראש הממשלה, אז אני בטוח שראש הממשלה ירצה לשבת שם. עכשיו, ניר חפץ יעיד, ימים על ימים, ומומו פילבר יעיד ימים על ימים, ויכול להיות שכשאילן ישועה יעיד, אז הוא ירצה להגיע או לא להגיע, נתניהו יהיה הרבה בבית המשפט. הרבה מאוד, גם הרכב לא עושה קולות של מי שמתכוון לשחרר אותו. אני בטוח שזאת תהיה ההצגה הכי טובה בעיר, ואני לא מתייחס למשפט נתניהו כאל הצגה, אלא יש כמה שאלות משפטיות מאוד מאוד משמעותיות, שבית המשפט יצטרך ללבן אותן ברצינות גדולה.
גיא פלג, חדשות 12, תודה רבה.
תודה לכם, היה מעניין.
ואנחנו נשארים בזירה המשפטית, הפעם סכסוכי משפחה. לפני חודש אושר חוק שמחייב עכשיו זוג שרוצה להתגרש, לקיים פגישת הידברות אחת לפחות עם עובדת סוציאלית. זה במקום להגיע לבית המשפט, או לבית דין רבני, או לבית דין מוסלמי, כל דבר אחר. קודם כל יושבים עם עובדת סוציאלית, היא מנסה לגשר בין בני המשפחה. איתנו שניים, עורכת הדין מיכל פיין, שיזמה את החוק הזה, ועורך הדין רמי שממה. שלום לשניכם.
שלום וברכה.
אז מיכל, תתחיל עם התיקון שרצית לתקן אותי, לא ועדה, אלא...
לא ועדה, אתה פוגש עובדת סוציאלית, ששבת ביחידת הסיוע של יד בית המשפט לענייני משפחה, או ליד בית הדין הרבני הדתי, שהוא יכול להיות בית הדין הרבני של היהודים, בית הדין השרעי של... וכן הלאה וכן הלאה. בפגישה הזאת, בעצם יש ניסיון גישוש.
זאת שני בני הזוג מגיעים, והעובדת הסוציאלית מנסה לשכנע אותם לא להתגרש.
ממש לא. שני בני הזוג מגיעים, והעובדת הסוציאלית מנסה...
לגמור את זה בטוב.
היא מנסה לבדוק אם הם יכולים לדבר. זה מה שהיא מנסה לעשות. אז זה שלב של בדיקת היכולת לנהל מסע ומתן, בדיקת היכולת להידבר, מתוך הבנה... שהתקשורת בין בני הזוג, ובמיוחד בין בני זוג שיש להם ילדים משותפים, התקשורת ביניהם היא חיונית, והיא צריכה להמשיך ולהיות קונסטרוקטיבית גם אחרי הפרידה.
זאת אומרת, ברור שהולכים לפרידה, ברור שיהיה פה איזושהי עסקה בין שני הצדדים, והיא צריכה לתווך?
לא ברור שום דבר. מה עם ראש פתוח? אוקיי? עובדת הסוציאלית וגם הצדדים בדרך כלל לא יודעים על מה הם הולכים לדבר. בטופס הבקשה ליישוב סכסוך אין שום פרט למעט הפרטים שיש בתעודת הזהות. וזה אחד הדברים שהרבה אנשים כעסו וניסו לשכנע אותי. תכניסי לפחות בבקשה ליישוב סכסוך את מה הנושא, על מה אנחנו הולכים לדבר, כל כך חוסר ודאות מכניס למתח. אז לא, המטרה היא שבאמת באים עם דף חלק, באים עם ראש פתוח שהוא מעודד הידברות ויצירתיות וגמישות. קוראים לה פגישה, פגישת מהות, מידע, היכרות ותיאום. אז קודם כל מנסה להכיר את הצדדים ולעזור להם להכיר קצת יותר אחד את השני.
נשמע קצת כמו טיפול זוגי.
זה באמת זרוע טיפולית. לחיות הסיוע, המהות שלהן היא טיפולית משפטית, כי הן זרוע שיש לה סמכות ששואבת את כוחה מבית המשפט ומהחוק, אז זה לא טיפול שאת הולכים לפסיכולוג, גם לא מנסים שם לפתור שום דבר בפגישה אחת של טיפול, כל מטפל יגיד לך, לא מצליחים לעשות כלום, רק באמת לכוון אותם לדבר ולנסות לנתב אותם להמשך דיאלוג והמשך מסע ומתן.
עורך הדין שממה, למה לא ללכת לשופט ולגמור את זה שם וזהו?
תגיד לי אתה. זו בדיוק המחשבה שלי. צריך להבין בעצם את הרקע לחוק הזה. למה בעצם נולד החוק הזה ומה שונה במדינת ישראל מיתר מדינות העולם. בישראל קיים מצב ייחודי רק למדינת ישראל. סמכות מקבילה, גם של בית הדין הרבני וגם של בית המשפט לענייני משפחה. כשבעצם הקודם זוכה. מי שפנה ראשון לבית המשפט או לבית הדין הרבני הוא זה שתופס את הסמכות.
שבדרך כלל טוענים גברים עדיף להם ללכת לרבני, נשים למסגרת האזרחית.
זה נרטיב שאני מתנגד אליו בנחרצות, אבל תכף
זה לדיון
אחר. הנקודה הזאת.
בזה אנחנו מסכימים לגמרי.
הנקודה המעניינת היא כזו. בחול, כאשר צד רוצה להתגרש, הוא פונה לעורך הדין, עורך הדין פונה במכתב לצד השני, כותב לו. פנה אליי, פנתה אליי, הגברת, רוצה להתגרש, בוא נשב לנהל מסע ומתן.
זה מה שאנחנו מכירים מהסרטים ההוליוודיים המפורסמים.
יפה.
ואז מתחיל הריב.
כן, בדיוק. בארץ, עורך דין לא יכול לעשות את הדבר הזה. עורך דין שרוצה לעשות את העבודה הנכונה עבור הלקוח שלו, לא יכול לתת לצד השני איתות שהלקוח שלו רוצה להתגרש. משום שמה הוא יעשה אז? הוא מיד יפנה להרכאה שנוחה לו יותר. כלומר, יוצא שבמכתב הזה,
הוא נותן את הטריגר.
בדיוק. אני נותן לצד השני סוג של איתות מודיעיני, אני הולך לפתוח נגדך במלחמה, והוא מיד לוקח אותי לזירה הלא נוחה.
אז למה לא לתקן את מה שדורש תיקון? אם הבעיה זה לאיזה מסגרת מגישים, אז רוצים לחזור לפי המודל של חול.
כן, הפרדת דת ומדינה היא לא בהתכנות פוליטית. כן, אני חייבת להגיד שלא כל הקרדיט הוא שלי, אוקיי? אני נכנסתי לתהליך של החוק להסדר התדיינויות, הודות לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שבאמת הזמינה אותי בשנת 2013, בואי תצטרפי לדבר הזה. הצעת החוק שאנחנו כתבנו, בעצם נשענה על המלצות ועדת שנהב, שהגישו תזכיר חוק כבר בשנת 2005, והוא ישב במגירה של עורך הדין במשרד המשפטים, באגף ייעוץ וחקיקה. מצאנו דרך לעשות טוב לציבור, ולהתגבר על חילוקי הדעות הפוליטיים שלנו, באמצעות מנגנון, איך שאני בניתי אותו, נשאב על, באמת על כלכלה התנהגותית, מתוך מחשבה שאנחנו משנים את ברירת המחדל. כי כמו שרמי אמר קודם, ברירת המחדל לפני החוק הזה הייתה להגיש תביעה. ולהגיש תביעה בענייני משפחה, זה לא להגיד פוצי מוצי, אתה חמוד, אני מאוד אוהב אותך, או נגמרה אהבה ועכשיו. לא, זה להשמיץ ולהשמיץ ולהשמיץ ולהשמיץ. ועכשיו אתה מקבל את כתב התביעה, ולך עכשיו תנהל מסע ומתן. לא, האגו פגוע.
טוב, אבל גם במסגרת טיפולית אני מניח שיש הרבה השמצות בין בני הזוג.
זה כל כך שונה שאתה רואה את הדברים כתובים, שחור על גבי לבן ואתה קורא אותם.
זאת אומרת, מקבל את הדף, הנעל מניאק, אתה לוקח את זה הרבה יותר מאשר שאני אומרת לך את זה בפנים.
אנחנו כותבים את זה במילים נורא יפות ומסוגננות, כלשונם של עורכי דין, שאני לא...
אבל זה יותר כואב.
זה הרבה יותר כואב לראות את זה שחור על גבי לבן, וזה גם it's out there. זה בתיק בית משפט, אנשים יכולים לראות את זה. אנשים הרבה לא מודעים לכך שהדיונים הם בדלתיים סגורות, ואיש לא יכול לקרוא את הדברים, אבל גם לפעמים דברים זולגים, ושולחים למקום העבודה, ועושים שיימינג.
זאת אומרת, יש קרב כמו קרב אמיתי, כמו שאנחנו מכירים מהוליווד באמת.
כן, אני מאוד אוהבת את הסרט של האחים כהן, אכזריות בלתי נסבלת.
טוב, יש הרבה סרטים על
גירושים. משנת 2003, כי הוא מדגים את הייצוג הכי בוטה, של איך זה ללכת עד הקצה מתוך מחשבה שפשרה היא מוות. זה משפט מתוך הסרט, כן? אני זוכרת שם ציטוטים נרחבים.
אגב, אנשים לא מבינים עד כמה היוזמה הזו שמיכל הובילה יצרה שינוי דרמטי בתחום שלנו. משום שבאמת, לא פעם שאלתי את עצמי, הרי ברור שאם הייתי פונה לצד השני אפשר היה לנהל מסע ומתן ולפתור את זה. וברור לי שהגשת תביעה, תסכל מסע ומתן בטח בשלבים הראשוניים שלו. אבל עדיין לא הייתה לי שום ברירה, אני חייב לעשות את מה שנכון ללקוח שלי. והשינוי הזה הוא שינוי דרמטי בתחום.
יש פחות פרנסה לעורכי דין.
ממש לא.
כעורכי דין, אני יכול להגיד לך, אם אנחנו מסתכלים על הלונג טרם, אז הרצון שלנו הוא להביא פתרון ללקוח מה שיותר מהר, מה שיותר זול. הרצון שלנו הוא לא לסבך את התיק. אז כעורכי דין שפותרים בעיות, יש לנו ברוך השם לא מעט
פרנסה. אני חושבת שזה ההבדל בין הדור הקודם של עורכי הדין לענייני משפחה לבין הדור החדש, סליחה, כן?
תסביר לנו את ההבדל.
למרות ששנינו כבר למעלה מ-20 שנה עורכי דין מענייני משפחה בארץ, אני חושבת כשהתחלתי לעבוד בתחום, אז חילקו את הברנג'ה לאלה שנלחמים בשיניים, ודם בעיניים וכאלה, וסכין בין השיניים, כל ה...
בין מלבי הסכסוך לפותרי הסכסוך.
כן, ויש את אלה שהיו מנהלים מסע ומתן ומגיעים להסכם וכו'. וזה היה ברור לכולנו שבגלל תופעת מרוץ הסמכויות, וגם בגלל שהיא קריטית, ואתה לא יכול לאותת לצד השני שאתה רוצה להתגרש, בלי לסכן את האחריות המקצועית שלך. אתה פשוט רשלן מקצועית בתור עורך דין, אם אתה מאותת שהלקוח שלך רוצה להתגרש לפני שהגשת תביעה.
צריך להבין עד כמה זה דרמטי. אמרת קודם מלחמה. זו מלחמה עם אמצעים מודיעינים. זו מלחמה עם רצון לעקוב אחרי הצד השני. לאו דווקא במובן של עקיבה, אלא לראות מה הוא עושה, לנסות לחוש אותו, האם הוא הולך לפתוח תביעה או לא. היה לי תיק לפני המון שנים, מיכל מכירה משהו שבני זוג ניהלו גישור ביניהם. עכשיו, הלקוחה שלי כל הזמן הייתה עם אצבע על הדופק, האם הוא פונה לבית הדין הרבני או לא פונה לבית הדין הרבני. כל הקודם זוכה, זה יכול להיות לפעמים גם על דקות. וערב אחד היא מופיעה אצלי במשרד בשעה 6, היא אומרת לי, זהו, ברור לי שהוא מחר מגיש. עכשיו, אנחנו ידענו שהתביעות אצלו כבר היו מוכנות. הוא כבר עבד עם עורך את הדין שלו על הגשת...
רק צריך ללכת לבית משפט ולשים את המעטפה.
אבל פותחים ב8:30 בבוקר.
פותחים ב8:30 בבוקר. אני ידעתי שיש לי לילה שלם להכין תביעות ולהקדים אותם לבית המשפט. שברתי את הראש איך אני אעשה את זה. ואז הבליח לי רעיון, קצת פסיכי, אבל רעיון. ידעתי מי עורך את הדין שמייצגת אותו. ידעתי גם מי השליח שהיא עובדת איתו.
אז עיכבת את השליח.
בדיוק. אני יודע גם איפה הוא גר. וביקשתי ממנו...
פנצ'ר, פינצ'רת לו את הגנגל.
לא, אפילו לא.
אוי, זה עשו לי הרבה פעמים.
פשוט ביקשתי ממנו לבצע שליחות באזור שהוא גר. ידעתי שזה ייקח לו חצי שעה, שעה. בזמן הזה, בבוקר, אני ארוץ, אגיש את התביעה לבית המשפט, זה השליח שגם אני עבדתי איתו. ניגשתי לבית המשפט, הקדמנו אותם במשהו כמו שעה, חצי שעה, משהו כזה. שנים שמרתי את הסוד הזה בלב עד שגיליתי להם.
בוא נסיים הקורונה, עכשיו יש יותר עבודה לעורכי דין, כי בני זוג לא מסתדרים ביחד ונפרדים, או שמוקדם לדעת?
אני יכולה לספר לכם, אני חברה בוועדת ההיגוי, שעקבה אחרי היישום של החוק להסדר התדיינויות. מה שקרה בתחום הגירושין בסגר הראשון, זה מה שקורה בחברה הישראלית באופן כללי. אנחנו רואים את הכיתוב, אנחנו רואים את הספקטרום של הסכסוכים הולכים לקצוות. מי שמצבו בלתי נסבל, אלימות במשפחה, מקלטים, כולנו יודעים, היו פניות מרובות, שמה התקדמו למסלול של פרידה וגירושין. בצד השני של הספקטרום, אנשים שיכולים לפתור את העניינים על כוס קפה, עשו 2-3 פגישות גישור, וסיימו את העניין בהסכם והלכו כל אחד לדרכו. החבר'ה שבאמצע, שזה רוב הציבור, נשארו באותו מקום, מחוסר היכולת לקבל החלטות בתנאים של חוסר ודאות. אני חושבת שזה מאוד אופייני לכל מה שקורה כאן בחברה הישראלית בתקופת הקורונה, זה משקף את הכיתוב.
הנה מיכל עכשיו לקחה אותנו למקום מעניין חדש, מדד ג'יני של דיני המשפחה. תמיד חברים שואלים אותי, תגיד, לעורכי דין בדיני משפחה יש עונות?
לגמרי.
ואני אומר, כן, תמיד.
אפילו ימים יש לפעמים.
לפני החגים לא, ואחרי החגים כן.
אחרי החגים, כן.
תופעה מוכרת.
טוב, נחכה לחיסון לקורונה, אולי זה ישפר משהו גם אצלכם. נסיים בנקודה הזאת, מיכל פיין ורמי שממה, תודה.
תודה לך.
השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.